כאן רשת בית. ליאן וילדאו ועמית לויטל. כאן רשת בית.
כאן ספורט, שלום לכם. המשימה סקוטלנד, ניצחון הערב ונבחרת ישראל בגמר הפלייאוף לעלייה ליורו. האם דווקא בתקופת השפל של הספורט בארץ תחת השבטת הקורונה, הנבחרת תעשה לנו קצת שמח? מי שלא שמח בעליל הוא משה חוגג בעלי ביתר ירושלים, שממשיכה להתאמן למרות איומי משרד הבריאות ומנהלת הליגה בכנסות. חוגג תוקף באופן חסר תקדים את יושב ראש המנהלת ארז חלפון וקורא לו להתפטר.
הפעולה שלו היא ביזיון לליגה שלנו. הוא הולך ומאיים על קבוצות בכנסות לא חוקיים. עשה פה עבודה רעה מאוד, בחר את הצד הלא נכון, ואני חושב שהוא צריך להסיק מסקנות, ואם לא, אז אני מניח שיסיק מסקנות עבורו.
ואלו רק מקצת הדברים, בהמשך נרחיב. שלום עמית לבנטל.
שלום ליאן וילדאו, וואו, תשמע, סוער בכדורגל שלנו, וכל זה בערב מאוד מאוד חשוב לכדורגל הישראלי.
המפיקה של המשדר אורית שולץ, הטכנאי כאן בבאר שבע שמעון דוקרקר, בירושלים קובי ראובני, בתל אביב גל פנינג, כולנו איתכם עד חמש. אם כך, בהמשך על המאבקים הפנים, איך נאמר, כדורגלניים בתוך עולם הספורט שלנו, ביתר ירושלים נגד כל העולם, אולי ממשה מחשדות ככה גם מצטרפת לפחות ברמה של חזרה לאימונים, אבל משרד הבריאות על הכוונת, מנהלת הליגה על הכוונת, לפחות של משה חוגג, נשמע את הדברים החריפים שלו במסיבת עיתונאים שהוא כינס במיוחד בזום, כי הוא נמצא, אתה יודע, לבנטל על היחטה ביוון, שם הוא רשם את הקבוצה שלו לליגה הזאת.
בוא נזכיר, הוא כבר החלים מקורונה.
מומצאת, כן. הוא החלים מקורונה, נכון. טוב, אבל בוא נדבר קודם על מה שיותר חשוב ברמה הלאומית, לפחות לערב הזה הספציפי. נבחרת ישראל מול סקוטלנד, לבנטל, מיד נדבר עם אורן חסון, יושב ראש ההתאחדות שנמצא בגלזגו, אבל ברמה הספורטיבית, קודם כל, יש תחושה שאפשר לעשות את זה הערב הזה.
כן, יש תחושה שאפשר לעשות את זה. קודם כל, פגשנו את נבחרת סקוטלנד לפני חודש, ראינו שהשד לא כל כך נורא, כשאין להם בהמפטון פארק, באצטדיון שלהם, את הקהל הנלהב הסקוטי, שתמיד מוסיף להם עוד 10% אפילו, אתה יכול להגיד. וכמובן, נבחרת סקוטלנד עם כל הבעיות שיש לה, עם השלושה שחקנים שלא יכולים לשחק, כי אחד נדבק בקורונה, סטיוארט ארמסטרונג, שניים נוספים, ריין קריסטי וקירן טירני מארסנל, שניהם היו איתו, שיחקו פלייסטיישן, אז כל השלושה האלה לא יכולים לשחק, זה מציב את סקוטלנד בבעיה.
לא רק הם, אגב, יש עוד שלושה שחקנים שנפצעו, כן. ולא יכולים. אגב, פורסט, נכון. אותו שחקן שגם כבש מול הנבחרת שלושה בפעם המשמעותית הקודמת, גם הוא לא בסגל בגלל פציעה. בקיצור, הם מגיעים לא במצב אופטימלי.
יש להם בעיות רבות. אתה יודע, המאמן תכנן איזה מערך מסוים עם שלושה בלמים, בגלל שיש לו גם את טירני וגם את רוברטסון, שני שחקנים טובים בכנף שמאל, והוא רצה ששניהם ישחקו. עכשיו, כשטרני לא נמצא, לך תדע אם זה משפיע גם על ההכנה הטקטית. בקיצור, אתה יודע, עם כל התקופת הקורונה הזו, ליאן, יש הרבה לא נודע סביב המשחק הזה. איך בכלל הסקוטים ייראו, אם יכול להיות שחקן אחר שמרגיש לא טוב? כבר ראינו קבוצות שאומרים לך יש כמה נדבק או שניים, ואתה רואה שחקנים אחרים לא משחקים טוב, ואז מתברר אחרי כמה ימים שגם הם נדבקו. בקיצור, אנחנו לא יודעים הרבה מה שאנחנו כן יודעים. יש לנו את ערן זהבי, אז יש לנו תקווה.
כן, ובמקביל יש את המשחק של נורווגיה סרביה, משם תצא הפיינליסטית הנוספת, נקווה שזה יהיה מול ישראל. בואו נדבר עם האיש אחראי על האופרציה שם בגלזגו, אורן חסון, יושב ראש ההתאחדות, שלום.
שלום וברכה.
מצב רוח בגלזגו לקראת המשימה הכי חשובה של הכדורגל הישראלי בשנים האחרונות.
המצב רוח בסדר, התרגשות גדולה, אנחנו סיימנו הכנה טובה מאוד, וכולנו עכשיו נושאים עיניים לעבר ה-90 דקות, בתקווה שזה יהיה 90 דקות, החשובות ביותר שלנו ב-20 שנה האחרונות.
גם אתה מרגיש שהפעם יחסי הכוחות הם לכל הפחות שקולים?
יש לנו נבחרת מצוינת, יש לנו שחקנים מוכשרים מאוד, צוות מקצועי טוב. אני בטוח שעשינו את ההכנה הכי טובה על מנת באמת לעשות את התוצאה שאנחנו צריכים, וזה רק ניצחון, שום דבר חוץ מזה לא יהיה מבחינתנו הצלחה, ואני מאוד מקווה שאנחנו באמת נעשה את זה.
תגיד אורן, איך המצב שם עם הקורונה, כל התקנות, מה אתם מרגישים מבודדים, אתם מרגישים את התמיכה מהארץ, איך התחושה שבעצם אתם די בבועה, צריך להגיד.
א', אנחנו לא די בבועה, אנחנו פשוט בבועה מוחלטת, מקפידים פה, אנחנו עוסקים הרבה מאוד בעניין של ההסברה. אני חייב להגיד שכולם שומרים על הכללים, מסתובבים כל הזמן, אך ורק עם מסכות, מקפידים מאוד על מרחקים, חילקנו את השחקנים לשלוש קבוצות בשלושה אוטובוסים שונים, כל שחקן ישן בחדר נפרד, ואני שמח מאוד שלעת עתה, אנחנו בסך הכל מצבנו טוב.
כן, אתה אומר לעת עתה, אורן, כי יכול להיות שבחזרה כבר אנחנו מכירים את איך הנגיף הזה עובד, יכול להיות שיש כאלה שאולי נדבקו מלואה איתה, והמצב יהיה שונה מול צ'כיה ביום ראשון, ואחר כך במשחק החוץ מול סלובקיה. כלומר, לא מן הנמנע שיהיו עוד הידבקויות בנבחרת.
מדובר בנגיף שאף אחד לא יודע לחזות אותו, למרות כל ההקפדה, ובאמת יש פה הקפדה מאוד מאוד חשובה, ואנחנו מקפידים באמת על כל אותם הכללים של הצוות הרפואי, אבל אף אחד לא יודע איך הנגיף הזה מתנהג. אני רוצה לקוות ולהאמין שבסך הכל עד עכשיו, כמו שאמרתי, למרות שיש לנו שחקן אחד שנמצא חיובי, ואנחנו כמובן נאחל לו החלמה מלאה, דיברתי איתו באופן אישי, הוא מרגיש טוב, אנחנו מקווה שנחזור כולנו שלמים, בריאים ובעיקר שמחים.
תגיד, אירן זהבי, אני נמצא בכושר נהדר בנבחרת בשנה, שנתיים האחרונות, והנבחרת די הפכה להיות על הגב שלו. האם אתה מרגיש, וגם השחקנים שם, שזהבי מרגיש שאולי זה הסיכוי האחרון שלו להגיע לטורניר גדול, הוא ממוקד מתמיד, או בקיצור, ספר לנו איך אירן זהבי.
אירן זהבי הוא שחקן ענק, ואין ספק שהוא מנהיג מאוד משמעותי בנבחרת. הוא בכושר נהדר, הוא ממוקד מאוד, אבל הנבחרת שלנו רצופם באמת הרבה מאוד שחקנים מאוד מוכשרים, מאוד מאוד מוכשרים, רובם נמצאים בכושר טוב, ואנחנו צריכים להביא את זה לידי ביטוי בהזדמנות הבאמת בלתי רגילה, שאגב, הם יצרו במורג להם לנבחרת ישראל בקמפיין של ליגת האומות הקודם, ואנחנו כל כולנו חדורים מטרה היום לקראת המשחק, באמת המאוד מאוד חשוב. אני בטוח שאירן, כמו כל יתר החברים, ייתנו את הלב ואת הנשמה למגרש, ובעזרת השם, אני מקווה שגם נצליח.
אורן, אתה יכול להגיד לנו, אולי כרגע לפני המשחק המכריע הזה, או החצי מכריע, כי צריך לזכור שיש גם עוד גמר, אם רוצים לעלות ליורו, האם אתה אמרת לווילי רוטנשטיינר בפה מלא, שאם עוברים ומגיעים ליורו, הוא ממשיך להיות מאמן נבחרת ישראל? כי החוזה הוא עד דצמבר.
קודם כל, ווילי רוטנשטיינר יש לו הסכם עם ההתאחדות לכדורגל, עד אוגוסט 22, ואנחנו...
אבל כמנהל טכני, לא כמאמן.
החלטנו בעצה משותפת יחד איתו, יחד עם חברי ועדת האיתור, שהוא זה שיוביל את הקמפיין הקרוב של ליגת האומות ומשחק חצי הגמר בתקווה של גמר. כשנסיים את הקמפיין הזה, נשב ונחליט ביחד מה שנכון עבור נבחרת ישראל, ואני כרגע רוצה להיות כל כולי עסוק בהכנות...
לא, אולי זה תמריץ, זה חלק מההכנות, תמריץ למאמן, תנצח אתה ביורו עם הקבוצה.
אני חושב שווילי יעשה עבודה טובה מאוד בהכנה, ווילי וכל שאר הצוות, ווילי ואלון וכל יתר המאמנים. אני הייתי נוכח בכל האימונים השבוע, ראיתי בדיוק את הרצינות, את הדיוק, את הירידה לפרטים, את ההכנות הטקטיות, ההכנות המנטליות, כך שאני רוצה לקוות ולהאמין שזה יבוא לידי...
התאהבת בו מחדש, אתה אומר, השבוע הזה.
השחקנים לא מתעסקים בבונוסים, אנחנו מקווים.
רגע, שיענה קודם אם הוא התאהב מחדש, כי היו דיבורים על זה שלא בדיוק אתם משדרים על אותו גל, אתה ורוטנשטיינר.
אין לי מושג מאיפה הדיבורים האלה יצרו, אתה יכול לשאול גם את ווילי וגם אותי. אנחנו לאורך כל הדרך רואים את הדברים בצורה טובה מאוד, עין בעין.
למרות הדברים שהוא ככה באחד הרעיונות קראתי אמר בגנות ההתנהלות מולו.
יכול להיות, אבל אתה יודע, אני יודע ממה שאני ניזון באינטראקציה איתו, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה. אני חושב שהוא הכין את הנבחרת בצורה באמת טובה לקראת המשחק. בואו נהיה כרגע עסוקים בדבר הזה, כי אנחנו באמת כרגע ממשחק מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו יכולים, צריכים ואפילו חייבים להביא היום ניצחון.
אורן, העיניים שלנו לסקוטלנד, אבל, וגם אתה נמצא שם, אבל הכדורגל בארץ בקריסה. משה חוגג, אנחנו נשמע את זה בהמשך, תוקף קשות את המנהלת שרוצה לקנוס קבוצות שמתאמנות. יש פה אנדרלמוסיה שלמה, קבוצות נוער, שפה זה כן אחריות של ההתאחדות, רוצות להתחיל להפגין, גם קבוצות בליגת נמוכות. עושה רושם שיש לנו פה דיסוננס שלם, פה הזדמנות להיסטוריה, מצד שני היסטריה.
אין ספק שהכדורגל נמצא במשבר מאוד מאוד קשה. אנחנו מתנהלים, גם היום הייתה לי שיחה גם עם שר הספורט, גם למרות שאנחנו פה, אנחנו לאורך כל הדרך נמצאים בקשר גם עם משרד הספורט.
משרד הספורט לא הבעיה, אורן, הוא איתכם, הבעיה זה משרד הבריאות ושר הבריאות.
גם עם משרד הבריאות, על מנת להשיב את הפעילות, צריך לזכור שיש לנו סדר גודל של עשרות אלפי פעילים שלא משחקים כדורגל כבר קרוב לשבעה או שמונה חודשים. וכדורגלנים, בניגוד לכמו שאמרתי את זה כבר בעבר, זה לא מפעל שמייצר בקבוקים שסוגרים את השלטר, חוזרים בעוד חודש מרימים את השלטר, וכל מה שנגרם זה נזק כספי. ספורטאי שלא מתאמן כל כך הרבה זמן, ספורטאי שלא נמצא במסגרת מקצועית כל כך הרבה זמן, תהליך ההשבה לפעילות וחזרה לכושר הוא הרבה יותר גדול. ולכן אני אמרתי, ואני עדיין קורא גם לנציגי משרד הבריאות, להמשיך לשתף פעולה, לעשות את הכל על מנת שאנחנו נוכל להשיב את הפעילות הספורטיבית. זה מאוד מחוץ גם לספורטאים, גם למצב הרוח הלאומי, גם לאותם ילדים שנמצאים היום בבית ואין להם מסגרת. אנחנו בסך הכל הוכחנו שכאשר אנחנו חזרנו לפעילות בחודש מאי או בחודש יוני, כשחזרנו לפעילות, כמות הנדבקים בקרב הילדים, בקרב מחלקות הילדים והנוער, שהיו, הייתה פשוט קטנה ביותר, והיינו אפילו דוגמה ומופת איך צריך להתנהל תחת המגבלה שיש לנו שנקראת נגיף הקורונה, ואני משוכנע שמשרד הבריאות יודע את זה, וקבל את ההחלטות הנכונות כבר בתחילת שבוע הבא.
יאללה אורן, לסיום, אנחנו, תן לנו תחושת לב שלך, מה התוצאה הערב?
אני ווינר, ואני מאמין שאנחנו עשינו את ההכנה הכי טובה על מנת לנצח. אני מקווה מאוד שהשחקנים יעלו, באמת ישירו את הלב ואת הנשמה, ואם אנחנו נעשה את זה, אין שום סיבה שאנחנו לא ננצח, ואנחנו ערוכים לכך.
גם אנחנו מחזיקים אצבעות מפה, לא רק לנבחרת, אלא בכלל לעתיד הכדורגל הישראלי. נקווה לבשרות טובות גם מגלזגו וגם בימים הקרובים ממשרד הבריאות, או כל מי שמחליט בענייני הכדורגל והספורט בכלל. תודה לך, אורן חסון, יושב ראש ההתאחדות.
תודה רבה ומועדים לשמחה.
לויטל, דיברנו גם עם אורן חסון על הקורונה ועל הסיטואציה, ניתחנו גם את החוסרים אצל הסקוטים, בוא נדבר כמה מילים על הרכב הישראלי שמסתמן, הכל די ברור למעט מה בחר בסופו של דבר רוטנשטיינר, אם לשחק במערך שלושת הבלמים עם סן מנחם בשמאל, או ג'ואל אבוחנה, שאנחנו אפילו לא יודעים איך הוא משחק, איך הוא נראה על המגרש, כי הוא עוד לא ערך אפילו הופעת בכורה, שחקן שמשחק בלוגנסק האוקראינית, איך אתה רואה את המערך שנבנה, כשכמובן זהבי ודבור, אנחנו שמים את מבטחנו בהם למעלה.
תשמע, אני חושב שנבחרת ישראל, נבחרת שאם אתה מחפש את החוזקות של עליאן, אז יש לה דרך, היא רצה כבר כמה שנים עם, עם אותו מערך, היא יודעת גם לאן ללכת, כמובן מהשחקנים שלה. בוא נגיד מבחינת כישרון אישי, שיש לך שחקנים כמו גולסה, כמו סולומון, אני אפילו לא מדבר על זהבי, כן, אתה צריך לבוא...
בוא נצא רגע את ההרכב, אם כבר אנחנו אומרים, מרציאנו בשער, היו לו גם משחקים טובים בעבר, הוא גם משחק בליגה הסקוטית, מכיר את מה שנקרא מטריה, אלי דסה כמגן קיצוני ימני, שלושת הבלמים שמשחקים הם טיבי, ייני ומי ברח לי שם, תכף אתה תגיד, באגף שמאל כאמור, או ג'ואל אבוחנה, או סן מנחם, בקישור יש לנו את נטחו, את סולומון, בחוד, יחד עם גולסה, ובחוד את שני האסים שהזכרת קודם, הזכרנו קודם את דבור ואת זהבי.
כן, ובואו נגיד שהעדיפות כרגע לסן מנחם על פני אבוחנה, שאתה יודע, בשבילו זה תהיה בחורה, וזה קצת אימור לשחק איתו, ואם הוא עולה עם אבוחנה, אז אתה יודע, טעות אחת של אבוחנה זה יהיה על רוטנשטיינר, ורוטנשטיינר, אני לא חושב שיקח את הסיכון הזה, אז זו הערכה שלי. וכן, כמו שאתה אומר, זה בעצם הרכב שרץ...
הבלם ששמעתי, אגב, הוא אל חמיד. נכון, אל חמיד. שמכיר את הליגה הסקוטית, משחק בסלטיק, גם בבית המגן, גם בבית הבלם.
כן, ואריאל שמאל טובה. תראה, אני חושב שיש לנו מה למכור, בטח מול הנבחרת הזו, שבסקוטלנד כן מגיעים עם חשש למשחק הזה. אגב, הסקוטים לפני חודש ניצחו את צ'כיה 2-1, שאז צ'כיה כולם אצלנו עם קורונה. עכשיו זה מגיע אליך.
צ'כיה שתגיע ביום ראשון לשחק מול ישראל, או תגיע אפילו לפני כן. אגב, אנחנו נשדר יחד את המשחק הזה, מסמי עופר יום ראשון, באותה השעה. זה כבר ליגת האומות, אבל קודם חייבים לחזור עם סימן קריאה למשחק מול סקוטלנד.
אם אני צריך לנתח, אני חושב, את המשחק הערב, אני חושב ש... אתה יודע, הסקוטים, מה שחשוב במשחק הזה, זה לא לתת להם יתרון מוקדם, ואז הם יותר ויותר ילחצו. יש להם יתרון פיזי, יש להם כן את ה... גם בהרכב, איזה הרכב שלא יהיה, נבחרת קשוחה, עם שחקנים שרצים הרבה, ובאחד על אחד יכולים לעשות כן. חצרות, אבל יש לנו, אם נדע להוציא את התקפות המעבר בצורה יעילה, בזכות הקישור שלנו, וכמובן ביעילות של התקפה של זהבי ומי שיעזור לו, ישראל צריכה להיות בתמונה, ואפילו להיות אופטימית.
אוקיי, אז עם האופטימית הזו בוא נצא למוקד התנועה להפסקה קצרה, ואז נהיה עם המתקפה של חוגג על יושב ראש מנהלת ליגות העל ארז חלפון, אבל הנה מוקד התנועה. דרך שש צפון העמוסה מאוד ממחלף קסם עד מחלף אייל בגלל תאונת דרכים, בהמשך עמוס ממחלף אין תות עד יוקנעם, בירושלים, בכניסה לעיר וגם ביציאה ממנה עמוס באזור תחנות הדלק וגשר המיתרים. לדיווחים חייגו כוכבי 9550 או התעדכנו באתר שלנו. מיד שווים. כאן ספורט שוב איתכם, ואם דיברנו על התקווה הגדולה לערב מוצלח בכדורגל הישראלי, צריך לומר עמית לבנטל שברקע יש לנו משבר גדול מאוד בכדורגל, הקבוצות לא מורשות למעשה להתאמן, ביתה ירושלים, מועדון ספורט אשדוד החלו להתאמן תחת אותה קומבינה, אפילו אפשר לומר של רישום לליגות אירופאיות כאלה ואחרות, קט רגל וליגה וירטואלית שהם הקימו, הם קיבלו ייעוץ משפטי, כך אומרים בביתה ירושלים, שמאשר את זה, הם מביאים גם כהוכחת העובדה שהמשטרה אתמול למרות שהגיעה, הסתפקה בכל האישורים שיש לביתה ירושלים על כך שאפשר לעשות זאת, אבל משרד הבריאות ממש לא רואה את זה בעין יפה, גם שולח מכתב ברוח הזו גם למנהלת הליגות, מנהלת הליגות מצידה מוציאה מכתב, היא מאיימת בכנס של 100,000 שקל, למפרים את ההוראות של משרד הבריאות, גם בין אם זה בחוק או לא בחוק, שזה בכלל סוגיה מעניינת, ולפני שתגיב, בוא נשמע ביחד לוינטל את הדברים שאומר פרופסור איתמר גרוטו היום בתוכנית דקל לוינסון, כאן רשת ב', הנה על הסיפור הזה של להטוטים כדי לעשות אימונים ומשחקים בכל זאת.
אפשר מצד אחד לשנות את התקנות, התקנות פשוט אפשרו פרצה והגדירו ספורט בינלאומי באופן כללי, שברור שכוונת המחוקק לא הייתה שיקימו ליגות אזוטריות. קודם כל אפשר לתקן את החוק, אני אומר, ולשנות את זה כך שזה ברור שהדברים האלה אסורים. אבל זה לא, אני חושב שזה לא הדרך, הדרך של להגיע ההידברות. אני קיימתי הידברות עם ראשי הקבוצות בכדורגל, דיברנו ומה אנחנו מנסים לעשות כדי לפתור את הבעיה. פתאום שעושים איזה מהלך כזה בלי תאום, אחרי שאנחנו מדברים, מיד מופיע המצב שמפרים את ההנחיות שלנו וגם את הסיכומים שעשינו, זה שאלה, זה אומר לי, אני לא יודע עד כמה אני יכול לסמוך באמת על ההבטחות, שבאמת השחקנים ישמרו על הכללים אחר כך ולא ידבקו.
אז גרוטו מאבד אמון, ומהצד אחר מאבדים אמון בו, ותכף נשמע את חוגג באמת במתקפה חסרת תקדים, לוינטל.
תשמע, אנחנו עם של תחמנים, ואיך שאתה לא הופך את זה, זה האמת הקשה, ואני לא מאשים שום מגזר ושום ציבור. בגדול, אתה רואה מה קורה, קופים כל מיני תקנות דרקוניות, שמי שקופה את עצמו, אותם לא עומד בהן בעצמו. כל אחד, מה איתי, למה הם ככה ולמה אני לא. אנחנו יודעים איך זה, אבל אתה יודע, העניין פה שהמנהלת שאמורה לדאוג לקבוצות, פשוט שמה עליהם, לא רק שהיא שמה, היא עוד מאיימת עליהם כנציגה של הממשלה שפועלת נגד הקבוצות, ושוב, אנחנו רוצים לפעול על סמך, אתה יודע, על סמך דברים, עניינים, חומרים מדעיים, להשביט סתם ספורט, שאתה יודע שהחבר'ה האלה הם לא בקבוצת סיכון, עם כל, אתה יודע, סכנת הדבקה שיש, וכבר עברנו וראינו מה היה בבני סכנין והכל, וצריך להיזהר, וצריך להיבדק, וצריך כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר אתה לא יכול להתייחס לכדורגל תחרותי בצורה כזו מזלזלת, כזו לא מבינה מהו מהות הספורט, ואני רוצה לשאול אותך איפה שר הספורט חילי טרופר ש... הייתי מצפה ממנו להילחם, אתה יודע, בשביל
עולם... אז דווקא, אני חייב לומר לך שדווקא בביתר ירושלים מרגישים שהוא לצידם, והוא כן מסייע היום, אגב, הוא דיבר בכלל עם האנשים של הנבחרת, החל להם בהצלחת, וקיווה שזה מה שיביא קצת אור לעם ישראל בימים האלה, אבל אנחנו נדבר גם עם נציג משרד הספורט עוד מעט, אני רק רוצה שנאזין, בדרך כלל אנחנו לא מאפשרים מונולוגים כאן בתוכנית, אבל הזום שעשה ככה לעיתונאים, משה חוגג ממקום מושבו על היחטה אולי ביוון, הוא ממש, אני מאשים. בוא נשמע את הדברים, דברים חריפים מאוד.
במקום שמנהלת הכדורגל תחבק את הפתרון, כפי שעשו בכדורסל בצורה נהדרת, מנהלת הכדורגל התבלבלה, שכחה מה התפקיד שלה, ובמקום להילחם בגזרות שמנסים להטיל עלינו במשרד הבריאות, כמו שמשרד הספורט עושה, משרד הבריאות אתמול איבד את דעתו כשכתב שהוא יעצור הכל, יעצור את הליגות, יעצור את האירופאיות, יעצור ויעצור ויעצור. עם כל הכבוד לתמר גרוטו, הוא לא משפטן, הוא לא מחוקק, הוא גורם מקצועי. יש ועדת חוקה, יש תקנות, אנחנו עומדים בתקנות. הוא צריך להפסיק להפריע לנו, להתאמן, וצריך להפסיק לנסות להרוס פה את הליגה. הוא בעצמו חתום על מכתב, שאומר לפני הסגר שהוא מאשר את האימונים. גם במנהלת הכדורגל אני אומר לכם, חד וחלק, האינטרסים של ארז חלפון בנושא הזה לא ברורים לחלוטין. אולי הוא חושב על התפקיד הבא שלו, אולי אני לא יודע מה, אבל הפעולה שלו היא ביזיון לליגה שלנו. הוא הולך ומאיים על קבוצות בכנסות לא חוקיים, אנחנו נאבק בזה משפטית, אנחנו נמשיך להתאמן. אני קורא לפיטורי ארז חלפון, הוא צריך להסיק מסקנות, שהוא עשה פה עבודה רעה מאוד, בחר את הצד הלא נכון, ואני חושב שהוא צריך להסיק מסקנות, ואם לא, אז אני מניח שיסיק מסקנות עבורו.
נו, מה אתה אומר?
הוא גם, כן, הוא אמר שגרוטו...
זה אגב רק מקצת הדברים.
זהו, הוא אמר על גרוטו שהוא לא פוטין, וכאן זה לא דיקטטורה, ואתה יודע, זה התמצית של הדברים, ליאן.
אגב, אני אומר שארז חלפון פנינו אליו לתגובה לדברים החריפים הללו, הוא אומר, אני לא מגיב לכל השתלחות.
כן, אז תשמע, הוא בחר בזכות השתיקה. בגדול, תשמע, אני מאוד מבין את התסכול העצום הזה. ושוב...
אבל הכל... תראה איך עוברים מלהיות, להרים אותך למעלה, להוריד אותך למטה. ארז חלפון עד לפני חודש היה האיש שכולם נשאו על כפיים על שהחזיר את הכדורגל, אז פתאום הוא לא יודע לעשות העבודה. זה גם קצת צבוע אולי מצידו של חוגג בעניין הזה.
תראה, העניין הוא כזה. אפשר להחליט אין יותר ספורט, ואז גם אין לך נבחרת ואין לך קבוצות באירופה, וברגע שאתה מתחיל להחריג, כי אלה משתתפות באירופה ויש להם פעם במשחק באירופה, להם מותר להתאמן, לכל השאר לא. אחרי זה אמורים לחדש את הליגה, כשברור לך שמי שלא מתאמן עכשיו, אתה לא יכול להחזיר את הגוף לפעילות, ואתה צריך את כל אימוני הכושר לחזור לעניינים וכל זה. ובסופו של דבר תסתכל גם מה קורה בחול. הבלגנים האלה שאנחנו חושבים שאנחנו יחידים, זה קורה בכל מקום בערך. ההפגנות, התנגדות. בספרד היום, הבית משפט עליון קובע שסגר על מדריד, רצו רק את מדריד לסגור בגלל ששם יש עליה בתחלואה, אז זה לא חוקתי. מדינות שונות בארצות הברית, גם בתי משפט עליונים שם קובעים שסגרים לא חוקתיים. יש מאבק מאוד גדול, מה מותר, מה אסור. צריך לזכור, הקורונה הזאת, זה בסוף שם אותנו בהרבה שאלות של הזכויות שלנו, איפה הוא עומד, אתה יודע, הספורט, כל החיים אנחנו יודעים שספורט זה בריא, זה בריא לנפש, זה בריא לגוף, פתאום אומרים לנו לא לעשות ספורט, לא לעשות לקבוצות, לא נותנים להתאמן, אז אני באמת חושב שהמדינה צריכה להתעשת, יש פה מספיק אנשים שנפגעו קשה, כלכלית ונפשית, לקחת גם את הכדורגל, שזה עבור הרבה אנשים נחמה ודבר, סוג של משהו לדבר עליו, להאחז בו, זה פשוט נורא.
לוינטל, שאלת איפה משרד התרבות והספורט, אז בוא נשמע את נציג משרד התרבות והספורט, גיא גוטמן, ראש המטה של שר התרבות והספורט. שלום לך, ערב טוב.
שלום, צהריים טובים.
טוב, שמעת את המאבקים, את ההשתלחויות, אגב, חוגג החמיא למשרד התרבות והספורט, אבל מהצד האחר הוא אמר, חבר'ה, אפילו כל הסיפור של רשת הביטחון, שכולם התהדרו בה, אנחנו עוד לא קיבלנו שקל אחד, כלומר, אנחנו בקריסה טוטלית, ואף אחד לא אכפת לו.
לפני שתייחס לרשת הביטחון ולפן הכלכלי, שבוודאי משמעותי כאן, חשוב להגיד שמשרד הספורט בראשותו של השר חילי טרופר נלחם כל הזמן להשבת האימונים ובעצם חזרה לשגרת ספורט.
כן, נאמר למען ההגינות לא מקבל... שהוא גם הוציא הודעה היום שצריך להפסיק לאיים על הקבוצות ועל המועדונים.
בוודאי, לא היה מקובל עלינו סעיף אחד מהמכתב שיצא היום על ידי משרד הבריאות שקובע... בסעיף הזה נאמר שבמידה וקבוצות לא ישמרו על ההנחיות, או קבוצה מסוימת, לא נכנס לקבוצה כזו או אחרת, אבל בעצם תשקל הפסקה של, של כל ההיתרים שניתנו לקבוצות, גם במפעלים הבינלאומיים, לא מקובל עלינו, אנחנו לא נאפשר כזה דבר.
יש כאן מצב אבסורדי, מנהלת הכדורגל הולכת עם משרד הבריאות, אתם הולכים עם ביתר ירושלים, זה בוקה ומבולקה.
אנחנו לא הולכים עם ביתר ירושלים ולא עם מנהלת הכדורגל, אנחנו הולכים עם הספורט הישראלי. אנחנו חושבים שצריך לאפשר לקבוצות לחזור ולהתאמן, על זה אנחנו נלחמים, זה מה שהשר עושה יום-יום, עובד מול השר יולי אדלשטיין, עובד מול כל הגורמים כדי לאפשר לספורט לחזור.
אבל זה לא קורה, לכם, גיא גוטמן, לא שמעת של השר, זה לא קורה, ואין הבטחה גם שזה יקרה.
זה לא קורה, מכיוון, צריך לזכור, מכיוון שכרגע יש... תקנות, שהתקנות האלה לא נפתחות בכנסת, שום תקנה. יש לחצים מאוד כבדים מכל משרדי הממשלה. אתם בטח שומעים על הלחצים של השר ישראל קץ, אתם שומעים על הלחצים של השרה מירי רגב במשרד התחבורה, לפתוח את נדבג. כל התקנות נשארו סגורות כמות שהן לעוד שבוע. בהבטחה שלנו יש ממשרד הבריאות, ברגע שיפתחו את התקנות ויגיעו לוועדת הכנסת, הראשונים שיפתחו, וענפי הספורט המקצוענים, והתאפשרו חזרה לאימונים לקבוצות. אנחנו לא נוותר על זה, אנחנו נעמוד על זה, שזה מה שיקרה. אנחנו מקווים שזה יקרה כבר ב-14 לחודש.
אתם קיבלתם הסבר מספק מדוע הפסיקו את הפעילות של הקבוצות, על סמך מה הסתמכו, האם הם ראו מקומות בעולם, כי אני לא ראיתי בעולם איפה שעושים את המשביטים את הספורט עדיין, אז קיבלתם תשובות מספקות, מניחות את הדעת, למה עשו את זה?
התקבלה החלטה כללית על ידי ראש הממשלה ועל ידי שר הבריאות וקבינט הקורונה לסגר כללי במדינה. יש המון
כן, אבל בהייטק עובדים, אז בואו, 50% מהמשק עובדים.
לא נכון, משרדים, המון משרדים סגורים, ממשרדי עורכי דין, ועד יש 1,000 מקומות, והפניות למשרד הבריאות הן אינסופיות להחרגות כאלה ואחרות. נכון שהסגר הוא לא מושלם, אבל בין ההחלטות שהתקבלו, הייתה הפסקה עקב התחלואה הכבדה שנמצאת בארץ, להזכירכם, ישראל למדינה אדומה, אולי הכי אדומה שיש היום בעולם, וכך היה צריך לפעול. אנחנו התנגדנו לעצירת האימונים, אנחנו נלחמנו על זה גם בוועדת הקורונה, גם הפעלנו, ניסינו להפעיל לחץ על ראש הממשלה, הפעלנו לחץ על שר הבריאות, לא קיבלו את עמדת השר שלנו,
זהו, היו כל מיני אמירות השבוע בניגוד להרבה מחמאות בהתחלה שהשר אין לו באמת את הכלים להשפיע פה, הוא גם במפלגה הלא נכונה והוא גם, אתה יודע, לא סופרים אותו בהחלטות האלה.
יש לו קווים, אני חדד את זה, יש לו קווים אדומים או שהוא נשאר בכל מחיר?
אני חושב שכדאי, אני חושב שכדאי לבחון את השר במעשים ולא בקלישאות. בארבעה חודשים בתפקיד, כמעט 5 חודשים, אני חושב שרשימת ההישגים של השר היא כמעט אין
סופית. רגע, זו תקופה קצרה מדי לבחון, אבל איזו רשימת הישגים בינתיים? כרגע הספורט הישראלי מושבת, לא שאני חושב שזה באשמת השר, אבל כרגע זו נקודת תמונת המצב. ה-14 בחודש נקבע כאיזשהו תאריך ארטילאי, אגב חוגג אומר, ביקשתי איזה אישור בכתב שאנחנו חוזרים ב-14, אף אחד לא מוכן לתת, אז כנראה שהדברים
לא... קודם כל, 14 לעשירי הוא לא תאריך ארטילאי. ב-13 לעשירי בעצם התקנות מתבטלות.
כן, אבל במובן של הספורט, של החזרה לאימונים.
חבילת התקנות היא חבילה אחת. כל התקנות של תקנות שעת חירום בעצם יבואו לוועדת הכנסת. אנחנו עובדים גם מול יושב ראש ועדת הכנסת יעקב אשר, גם מול שר הבריאות, ובעצם לנו הובטח שב-14 לעשירי כשיפתחו התקנות, מה שישונה בתקנה שתשונה מיידית זה נושא חזרה לאימונים וחזרה לפעילות.
השאלה גם אם לכם יש את זה בכתב, כי לקבוצות לא הסכימו לתת את זה. השאלה, כי באמת יש תחושה שאתה יודע, הלחץ הפוליטי משנה הבטחות בעל פה באופן די מהיר.
אין הבטחה כזאת בכתב, זה לא עובד ככה. אנחנו יודעים שברגע שיפתחו התקנות בוועדת החוקה בכנסת, אנחנו נהיה שם כדי לדרוש. דרך אגב, בוועדת החוקה בכנסת קרה משהו די מדהים בפעם האחרונה. היה תמימות דעים, ממש קונצנזוס בין כל חברי הוועדה, לא משנה מאיזה מפלגה.
כן, ואז חברי הכנסת התהפכו בהצבעה עצמה.
בסוף יש אילוצים
קואליציונים, אילוצים, נקרא לזה.
קואליציונים כאלה ואחרים ודרישה של ראש הממשלה, אבל אנחנו נדאג להיות שם, אנחנו נדאג לממש את ההבטחה הזאת.
אוקיי, הדברים ברורים, ואנחנו כמובן, כמו שאמרנו, נבחן את ההישגים בפועל. נקווה שהספורט הישראלי יחזור. אני מבין שזו העמדה שלכם, שצריך להחזיר אותו וכמה שיותר מהר. אני מקווה שהעמדה שלכם תהיה אמינה ומקובלת גם על שר הבריאות יולי אדלשטיין, שעושה רושם שהוא כרגע הסדין האדום של הספורט הישראלי.
אנחנו סומכים על הקשר המיוחד שיש לשר חילי טרופר עם השר יולי אדלשטיין, ואנחנו בטוחים שזה יקרה ב-14 לעשירי.
גיא גוטמן, ראש מטה שר התרבות והספורט, תודה לך.
תודה לכם.
טוב, לבנטל, שכנע אותך, שאלת על משרד התרבות הסוף, שכנע אותך שהם בצד הנכון של, מבחינתך של העניין?
תראה, מבחינת יחסי ציבור זה נחמד, אבל אני לא אוהב את זה. אני הייתי רוצה יותר לראות אותו דופק על השולחן, מאיים, אתה יודע, עושה דברים, אני מבין מה זה להיות חלק מממשלה, ואני מבין כמה חשוב הכיסא והכל, אבל אתה יודע, בתור שר שאין לו תרבות ואין לו ספורט, המצב הוא קשה מאוד, אני חושב, לכולם, ולא במיוחד.
טוב, בואו נדבר קצת על איך כן עושים את זה. מודעה שיוצאת היום מאיגוד הכדורסל על משחקי נבחרת ישראל בכדורסל, כן? מוקדמות אליפות אירופה 2022, בחודש נובמבר, זה אותו חודש הבא, התקיימו בבועה בוולנסיה. הנבחרת שלנו שם תפגוש ב-27 בנובמבר את נבחרת ספרד, ואחרי 3 ימים את נבחרת פולין. אז יש בועה בוולנסיה, ויש בועה גם ב-NBA שהגיעה לשלבים האחרונים ביותר של העונה, כלומר סדרת הגמר, ואולי כבר אנחנו ממש לקראת הכתרת אלופה חדשה, כי הלייקרס ב-3-1. בוא נדבר קצת על גמר ה-NBA עם יואב בורוביץ'. שלום, יואב.
היי, חברים.
טוב, מיאמי נגמר לה כוח, למרות שהיא החזירה כמה מהפצועים, זה הולך להיגמר בשבת לפנות בוקר ב-4-1?
אני חושב שמיאמי עם הפצועים שחוזרים משחקת פחות טוב מאשר עם המחליפים, ובאמת נראה שנגמר לה הכוח, שהיא פחות מוכשרת, פחות עמוקה, פחות רעה בהגנה מהלייקרס, והיא כרגע אנדרדוג מאוד משמעותית בפיגור 3-1, וזה נראה שהלייקרס יזכו באליפות, ולברון ג'יימס בטבעת רביעית, וזה הצלחה פנומנלית של האיש הזה, אין ספק.
כן, ואני חושב שקודם כל, אתה יודע, אם אתה שואל אותי על המשחק הבא, הכל תלוי בלייקרס בסדרה הזו. אם הלייקרס הורידו הילוך, יהיה 3-2, יתעוררו ויהיה 4-2. אם הלייקרס מריחים את ה... אתה יודע, רוצים את הטבעת, כבר אין להם כוח, ייתנו הכל, אני חושב שזה גם 4-1. הרגשה שלי איך שהוא מיאמי תיקח את המשחק הבא, אבל בוא נדבר קצת, יואב, על ההשוואה הזאת בין ג'ורדן ללברון, בהנחה שבאמת לברון ייקח פה אליפות. אז ג'ורדן לא הפסיד בגמרים, הווינר הגדול, אבל היה לו מאמן ענק, כמובן, פיל ג'קסון, צוות תומך. לברון, אתה שואל אנשים מי המאמן של הלייקרס, הרבה לא יודעים. אותו דבר היה בקליבלנד שהוא שיחק. לברון הוא כתוע, גם ג'נרל מנג'ר, הוא מפתח שחקנים להגיע, גם הוא משפיע באימון. זאת אומרת, התפקיד שלו, התחושה שלי, הרבה יותר גדול משל מייקל בזמנו. איך אתה רואה את זה?
אני גם רואה את זה כך. אני חושב שרוב האנשים עדיין יגידו שמייקל ג'ורדן הוא השחקן הגדול בהיסטוריה, אבל אין ספק שלברון ג'יימס קורא עליו תגר. עכשיו, מה המשמעות? מייקל ג'ורדן זכה אומנם בשש אליפויות, ולברון בינתיים רק בשלוש, אולי מחר בארבע. אבל מייקל ג'ורדן היה בשישה פיינלס, בשש סדרות גמר, לברון ג'יימס היה כבר בעשר סדרות גמר. מייקל ג'ורדן היה בכל סדרות הגמר שלו עם אותו מאמן. לברון לקח חמישה מאמנים שונים, חלקם נחשבים לזוטרים, לסדרות גמר. לברון ג'יימס עשה את זה בשלוש קבוצות, מייקל ג'ורדן רק בקבוצה
אחת. מיאמי, קליבלנד ועכשיו הלייקרס.
נכון, לברון ג'יימס עושה את זה גם בגיל יותר מבוגר, השיא שלו בגיל יותר מבוגר משל ג'ורדן.
טוב, זה צריך להגיד שבכלל הספורט הולך לכיוון העליית הגיל, כי גם האמצעים הטכנולוגיים וכל מה שהסביבה התומכת היא הרבה יותר טובה ממה שהיה בשנות ה-80 וה-90.
נכון, אבל מה שלברון ג'יימס עושה הוא באמת חסר תקדים בעולם הכדורסל ברמות הכי גבוהות, ותמיד אפשר להתווכח מי יותר גדול, ג'ורדן.
זה הכיף, זה כמו מסי ומרדונה, זה הכיף.
זה שלברון הוא חלק מהדיון הזה, זה כבר באמת גדולה אמיתית.
אני רוצה להספיק אתכם...
אם הוא לא ייקח אליפות, אז ברור ש... ברור, הלגסי שלו ממש עדיין מתעצב בימים אלה, זה מאוד מאוד חשוב.
חברים, אני רוצה להספיק אתכם עוד משהו אחד מעבר לאליפות עצמה, וזה כל המחאה בעצם שהייתה בסיום העונה הזאת, ה-Black Lives Matter, וכבר אומרים ב-NBA, וכנראה זה גם בגלל כל הרייטינג שיורד, והביקורות של חלק מהאוהדים, שבשנה הבאה זהו, לא מאפשרים יותר מחאות.
אדם, בדיוק, זו כותרת גדולה מאוד שיוצאת מאדם סילבר בראיון ל-ESPN. מה אדם סילבר אומר? הקומישיונר של ה-NBA, המנהל הגדול של ה-NBA, נזכיר יהודי מניו יורק, הוא אומר ככה, הוא אומר, תקשיבו, בקיץ האחרון היינו חייבים להיות חלק מהמחאה, זה היה רגע נדיר בהיסטוריה האמריקאית, בחיים של כולנו, אבל אני אומר לכם, שנה הבאה לא יהיו הכיתובים Black Lives Matter על הפרקט, וגם לא יהיו כיתובי המחאה על גופיות השחקנים, איפה שתמיד היה השם של השחקנים.
מה שנקרא, הוא אומר מיצינו, אבל השאלה איך יקבלו את זה השחקנים, השחורים בעיקר.
למה הוא עושה את זה?
בגלל שהרייטינג שובר שיאים שליליים.
נכון, הרייטינג למטה יחסית. למרות שפרויקט הבועה נחשב למוצח מאוד, הרייטינג לא מכחב, ואדם סילבר מבין שהוא יכול להפסיד הרבה מאוד כסף, אם הוא ימשיך בקו הלאומתי ובקו הזה הביקורתי כלפי מה שקורה בארצות הברית. והוא אומר חד וחלק, הוא אומר, יש אנשים שאומרים לי, תשמע, אנחנו איתך מצד אחד, מצד שני, אנחנו רוצים לראות כדורסל בשקט, בלי כל המחאות. עכשיו גם כן, זו תמיד שאלה, עד כמה ספורטאים צריכים באמת להגיד את דעתם? אנחנו מאוד בעד, כמובן שכל אזרח וכל ספורטאי יגיד את דעתו, וזה דברים מאוד חשובים בהיסטוריה האמריקאית, ואיך שמתעצבת. מצד שני, יש אנשים שאומרים, תקשיבו, אנחנו רק רוצים לראות כדורסל, אני הולך לעבודה שלי, ואני לא יכול להביע מחאה פוליטית במשרד שלי. למה שהשחקן כדורסל יביע את המחאה הפוליטית בעבודה שלו? ויש האמת, הטיעון הזה יכול לעבוד לשני הכיוונים, והוא לגיטימי לשני הכיוונים. בכל מקרה, אדם סילבר בצורה די מפתיעה, אבל חד משמעית אומר, המחאה הזאת בגדול, בצורה הגדולה שהיא הייתה עכשיו, לא תימשך בעונה הבאה, וזה לדעתי בגלל שהוא חושש.
ואתה יודע מה אומרים, מה לועגים חלק מהימנים בארצות הברית? רציתם שוויון כמו אנשים, אז יש לכם רייטינג כמו אנשים עכשיו. אבל תשמע, זה באמת מאוד מעניין, כי הליגה באמת הלכה פה עם השחקנים, ולא לא באמת היו לה ברירות נוכח המבנה של ה-NBA והכוח של השחקנים.
היא הלכה להיות כמעט גוף פוליטי.
נכון, והם מבינים שהם, אתה יודע, אלינייטד, הרחיקו הרבה מאוד אנשים שאוהבים ספורט ורוצים לראות ספורט כהפוגה מהפוליטיקה. צריך להזכיר, זה לא רק הכיתוב על החולצות, שאגב, אצל הלייקרס חלק מהשחקנים הורידו במשחק האחרון, בעקבות מה שלברון עשה, יזם את זה.
אבל, טוב, אבל... בוא נחכה לראות גם מה יקרה במקרה הבא של אלימות משטרתית, הרי זה יצית את הכל מחדש, נכון, וזה הכל נכון, מאוד דינמי, נכון. מי הנשיא, יש לזה השפעות על, על כל מיני מחאות כאלה ואחרות.
נכון, בקיצור, אבל מישהו צריך לנהל את הליגה, ואתה יודע, אתה כן פה בסופו של דבר זה עסק, זה ברור. בדיוק. כן.
טוב, נסתפק בדברים הללו, אולי אלופה חדשה כבר ביום שבת, הלייקרס, שזה סיפור גדול בפני עצמו. יואב בורוביץ', תודה רבה.
תודה לכם.
טוב, יש צהובה אחרת שמשחקת כבר היום, אני מדבר על מכבי תל אביב, במוסקבה, צסקה, שם כבר יש קהל, אגב, לוינטל, אתה יודע, פוטין,
יש גם נדבקים.
הקורונה, יש נדבקים, שלושה שחקנים, מילוטינוב, סטרלניקס ואנטונוב, הם כמובן לא חלק מהסגל. בוא נשמע קצת על לך רוחות במכבי לקראת המשחק השני ביורוליג עם דורון ג'אמצ'י, שחקן העבר וסמנכ"ל שיווק ומכירות במכבי תל אביב היום. שלום דורון.
אהלן, אהלן. מה שלומכם?
אנחנו בסדר, שחקן העבר של מכבי, כמובן סמנכ"ל שיווק ומכירות היום. תשמע, משחק כמו מכבי צסקה, היית מוכר לא רע בכלל ללקוחות שהיו רוצים לצאת למשחק, אבל מה לעשות, אנחנו בתקופת קורונה, ועדיין, משחק סופר משמעותי למכבי ביורוליג, בטח משחק שני.
כן, אתה יודע, קודם כל אמרת נכון, אמרת מוכר וכולי, אבל אתה יודע, שהמשחקים מתנהלים כרגע בלי הליבה והאהבה שלנו, זה לא רק, אתה יודע, זה האוהדים, חברים, כמו כולם, זה מצב חריג.
הרוסים דווקא יש להם קהל, זה מפחיד מהצד השני, הבנו שהם מאפשרים כניסת קהל למשחקים.
כן, זה לכאורה מפחיד, טוב, אנחנו לא שם, אבל זה נראה מפחיד, אבל מצד שני, אתה מדבר גם עם שחקן כדורסל בעבר ששיחקתי, יכול להיות שהקטע שיש קהל בתוך המגרש יביא לתחושות אחרות של השחקנים, ידרבן אותם, יביא אותם למשהו שמוכר להם, כי בכל זאת לשחק בלי קהל זה אתגר אחר מסוג אחר שלא יצא לי כל כך להיחשף אליו, וטוב שכך, אבל קשה לכמת איך הם באמת ירגישו היום, אבל זה מפחיד, אני לא חושב שמפחיד, אני יודע משיחות שיש לי גם עם אמי וגם עם אנשים סביב הקבוצה שם, שומרים על השחקנים, הם מבודדים, הם הכל בסדר איתם.
דורון, אני רוצה את ההתייחסות שלך, כשאתה משווה את סגל השחקנים לעונה שעברה, הרושם שלך שמכבי התחזקה?
אני לא יודע אם היא התחזקה, אבל אני יודע שמכבי העמידה קבוצה סופר ראויה, עם לא מעט שחקנים שהמשיכו משנה שעברה, וההמשכיות זה משהו שתמיד נכון עבורנו, ותמיד נכון להערכתי לקבוצה מקצוענית בכלל. שאלת שאלה מאוד נכונה ורגישה, כי מעבר להיבט המקצועי, יש גם את ההיבט הכלכלי, אנשים נקראו כאן בעין, לכל הכיוונים על מנת להעמיד קבוצה טובה, תחרותית, מאוד מעניינת, כולל ששמרה על הצוות המקצועי שלה. ובעידן הזה של הקורונה, עם כל כמובן שאתם מבינים את זה, באובדן ההכנסות ובלי קהל ובלי מינויים ובלי כרטיסים, זה אתגר קשה ומאתגר מאוד מאוד.
טוב, לפחות קיבלתם איזשהו אקט סולידרי מהקהל שלכם, הפרויקט הזה שהשקתם איתנו, זהו שמו, שאנשים למעשה תורמים 39 שקלים בחודש, הם מקבלים גם את להיות חלק מהקבוצה עם השם שלהם, על החולצות, על צעיפים, אבל בעיקר גם נותנים איזושהי תרומה צנועה למועדון, שאיבד המון המון הכנסות, ואני מבין שגם עוד לא קיבל אפילו שקל מסיפור רשת הפיצוי המוכרת והידוע שכולם התעדרו בה.
רשת הפיצוי מטופלת ברבדים כאן של המנכ״ל והצוות של המועדון. הפנייה של האוהדים, אגב, שאתה מזכיר את הפרויקט הזה שקוראים לו איתנו, אני אומר לך את האמת, זה מרגש. אני רואה את החשיפה באמצעי התקשורת.
כמעט 2,000 אוהדים הצטרפו כבר לסיפור הזה, נכון?
הפנייה באה למעשה מהאוהדים שלנו, שאני כל כך אוהב אותם, שאנחנו כל כך מייחסים איזה משמעות אדירה.
בסדר, לא התנגעתם, דורון, לא התנגעתם. הרי אף אחד לא ביקש חזרה, או לפחות הרוב לא ביקשו חזרה את כספי המינוי של השנה שעברה, שזה אלפי שקלים, ופה נותנים את תרומת המצלה.
קודם כל, זה מרגש ברמה של הנושא של הפיצוי, שאתה יודע, מצלצלים על האורני דורון, זה מגוחך. אבל אני לא יכול לבטל כל אחד, כל אחד בתחושותיו. מעל 90% באמת מוותרים וויתרו על הפיצוי, אבל אתה מדבר איתי על הפרויקט של איתנו, שבא מהאנשים ששאלו, תגיד, דורון, אז איך אתם בכל זאת, ובכל זאת, מצליחים לחיות? איך אתם מרימים כזו קבוצה, עם האתגרים האלה, עם הטיסות, עם הצ'רטרים, עם התפעול, עם השחקנים וכו'. אז נכון, כולם לוקחים חלק, כולל העובדים, הבעלים בטח ובטח. וכשהפנייה באה מהאוהדים, אנחנו חיבקנו את הרעיון הזה. והלכנו עם הפרויקט איתנו, שיהיה להם גם את הצעיף, כל אחד מקבל צעיף על שמו, והם יהיו על החולצות של השחקנים, שאגב שזה מרגש, השחקנים פנו לשאול מה זה הפרויקט, ואמרנו להם שכל אחד שיצטרף לפרויקט איתנו, נקפת באמת בסכום של 39 שקלים כפול 12 חודשים. האוהדים שלנו רובם, אבל גם עוד הרבה מעבר לזה, זה כאלה שלא יכלו השנה למעשה לקנות את המנוי, לקנות כרטיס, ועניין אותם לקחת או לשאת בנטל העצום הזה שש השנה. ומעבר לזה שהם יהיו על האוטובוס של הקבוצה,
השמות, נסביר, השמות יופיעו על האוטובוס, השמות יופיעו על החולצה, כמו שהיום הופיע שחקני עבר על החולצה, אקט סולידרי.
נכון.
לוינטל, רצית לשאול עוד משהו בעניין?
לא, רציתי לשאול, קודם כל אני אמשיך.
לא, אבל בהזדמנות הזו, אם אתם נותנים לי רק כאילו, נורא חשוב לי להשלים את המשפט.
בבקשה.
אמרתם ואמרתם יפה, על החולצות יופיעו השמות של אלה שנוקטים באקט הסולידרי הזה ורוכשים את הפרויקט הזה איתנו. אני אומר הצעיף, אני אומר על האוטובוס, יש עוד הגרלות ושיחות עם יאניס, וטיסות לחול וכדומה.
טוב, תשמור את זה לקמפיין השיווקי שלך, אנחנו פה בעניין דורון.
אני רק אומר שחשוב לי, מכיוון שהעליתם את הנושא.
הכנסת, יאללה, והגענו לך, הכנסת.
בוא נגיד, חשוב שזה ידע שזה דרך האתר של הקבוצה.
הנה, יופי, השלמת את כל המסר השיווקי. כן, לוינטל, עכשיו תשאל שאלה.
אז בואו נסכם שמכבי, אני חושב, אם אתה מסתכל על היורוליג, ואתה מנסה לדרג קבוצות שנפגעות מלשחק בלי קהל, אני חושב שאין הקבוצה שנפגעת יותר ממכבי, זה אולי יווניות, ואתה יודע, במובן הזה, זה באמת מבחינת מכבי, כמה שיותר מהר שהקהל יחזור למגרשים, כמובן, בתחת ההגבלות ומה שיהיה אפשר, אבל אין ספק.
דורון, תגיד, אתה כשחקן, היית מסכים לשחק, אבל בפחד כזה להידבק גם, כי צסקה היו להם שלושה נדבקים. יש פה איזשהו חשש שאתה יודע, יחזרו שחקנים חולים לפה.
תראה, קודם כל אנחנו פועלים בצורה מוקפדת מאוד על פי הפרוטוקול של משרד הבריאות ושל היורוליג. אני מבין את כל מי שחושש להידבק. אם אתה שואל אותי באופן אישי, לא פוחד ולא פחדתי משום דבר. שיחקתי כשאני פצוע, שיחקתי עם חום, זה לא משהו
פחדת רק להחטיש לשעה מכריע, זה הכל. גם זה לא פחדת, היית זורק גם ככה.
אתה יודע, פוחדים בסוף רק מהקדוש ברוך הוא, אני יכול להגיד לך שהמעטפת שהקבוצה נותנת שם, עמי ביטון, כל הצוות ניקולה וכל הצוות והרופאים, כולם תומכים ועוזרים לשחקנים, הם מרגישים בטוחים. מי שחושש, אני כאמור מאוד מבין אותו, אבל בסופו של דבר, שאתה חי את הספורט, שאתה חי את הכדורסל, את הכדורגל גם, זה לא רק אנחנו לבד פה בסיטואציה הזו.
ברור.
הפחד לא מה שמותר אותך.
עכשיו רק נשאר לנצח את המשחק השני ביורוליג מול צסקה הערב. דורון ג'אמצ'י, תודה רבה, בהצלחה.
ותודה רבה לכם. תודה.
לוינטל, אני רוצה לחזור איתך למאבקי הכדורגל לרגע, כי מכבי חיפה מוציאה הודעה שהיא קצת, אתה יודע, מכניסה יד בעיניים של משה חוגג, והולכת עם המנהלת. אומר יעקב שחר, כך, אנו במכבי חיפה פועלים ונפעל אך ורק במסגרת המנהלת, ובהתאם לתקנות ולהנחיות. אני יודע כמה מקדיש יושב ראש המנהלת ארז חלפון להקדמת חזרה לאימונים ולמשחקי הליגה. אני מחזק את ארז ובטוח שנשוב בעזרתו לפעילות בהקדם. זה לא במקרה יוצא עכשיו רגע אחרי המתקפה של משה חוגג עליו, כן?
כן, ברור לך שמישהו אמר לו, לך תתמוך בו, ובית יכול להיות שזה הוא
אז
עצמו.
אז זה יוצר גם איזשהו קרע בתוך הקבוצות, כי כרגע ביתר ואשדוד הם בצד אחד, ושאר הליגה בצד השני, פחות או יותר. אולי בני יהודה שאמרו שיחזרו לאימונים, אבל עכשיו לך תדע עם הכנסות, כמובן, כן. הפועל תל אביב, שלא ברור, עד עכשיו הם לא הוציאו הודעה אם הם יחד עם חוגג, או לא יחד עם חוגג בסיפור הזה, כן. למרות שהוא שייך אותם אליו באקט הראשוני שלו.
כן, וקריית שמונה, ואתה יודע, יש קבוצות ש... אנחנו עוד לא יודעים אפילו מה הקו שלהן, אבל אני יודע שכולם רוצים לחזור להתאמן, זה ברור לך, ואף אחד לא רוצה לשבת בבית.
חוץ מבאר שבע ומכבי תל אביב שמתאמנות גם ככה.
בדיוק.
אנחנו לא שומעים איזה סולידריות שלהן עם הקבוצות.
נכון.
באר שבע יש לה את הצרות שלה, היא לא מתאמנת אגב, כי בגלל מקרה הקורונה, ההדבקה, יש שם 11,
כן, וכולל אבוקסיס וכולל שחקני מפתח.
נכון.
תשמע, אתה יודע, לפחות זה קרה להם על פגרת הנבחרות, אז אולי עד שיחזרו לשחק רוב יחלימו. אבל כן, תשמע, יש לנו מצב, כמו פני הכדורגל כפני המדינה. יש פילוג, חוסר הסכמה, חלק אומרים צריך לציית, גם אם יגידו לנו לקפוץ מהגג, חלק אומרים לא מצייתים לשום הנחיה שהיא לא הגיונית והיא לא מבוססת. בקיצור, אי אפשר לבוא בטענות לכדורגל שלנו שהוא משעמם, גם כשאין פה כדורגל.
טוב, דיברת על פילוג וחוסר הסכמה, אז זה מעביר אותו מעבר ישיר לנושא הבא שלנו. סרט חדש על הפועל ירושלים, כלומר, הפועל ירושלים, לא קטמון, הזווית של הפועל ירושלים, אבל בכלל על הפירוק, על האיחוד. בוא נשמע איזשהו פרומו, ואז נדבר עם יוצר הסרט. הנה הפרומו לסרט הזה שישודר בסוף השבוע בכאן 11.
לא נמאס לך 30 שנה? לך כבר מהפועל, מה קרה? לך! מה קרה? תלך מהפועל, מה קרה?
אנחנו מלווים את המשפחה המפורקת הזאת כבר 7 שנים, משנת 2013. אז הפועל ירושלים והפועל קטמון נפגשו ראש בראש בדרבי בפעם הראשונה. והאוהדים, שעד אז חלקו אותו יציע, היו לאויבים.
היו לאויבים. פלג נתנאל, אוהד הפועל ירושלים איתנו, יוצר הסרט. שלום פלג.
שלום, שלום, ערב טוב.
באולפן בירושלים, ולא במקרה, אתה באולפן בירושלים, כי אתה עורך וידאו אצלנו בתאגיד, בכאן 11, אבל בנשמה אוהד כדורגל, 7 שנים, הייתה לך הרבה סבלנות, עקבת אחרי הסיפור הזה של הפועל ירושלים וקטמון, ויש כמה סצנות בלתי נשכחות ב-24 דקות, נכון, שיצרת לסרט?
נכון. כן.
אז בוא תספר קצת על הרעיון להפוך את זה לסרט, איך ראית למרחוק, שזה הולך להיות משהו גם מתמשך.
קודם כל, אני חושב שבשנת 2013-2014, הפילוג הכואב הזה הפך להיות, הוא נצח בצורה יותר נוראית, כיוון שהקבוצות באמת הגיעו, קטמון עלתה מליגה ג' ועשתה דרך, ובעצם הגיעה לליגה של הפועל ירושלים, ליגה לאומית. והאדם הרע שכבר היה מלכתחילה, בגלל הקנאה, בגלל השנאה, בגלל האיבה, הפך פשוט להיות הרבה יותר רק ברגע שהוא הפך להיות גם ספורטיבי. והעונה הזאת היא פשוט בלתי נשכחת מבחינת האמוציות שאנשים...
אבל מה, אמרת, אני לוקח את המצלמה, יש פה דברים שחייבים לתעד אותם, כי מתישהו גם יהיה אפי אנד, או לא ידעת שזה יהיה אפי אנד, כי ממש חודש שעבר נוצר אותו אפי אנד שהפועל קטמון והפועל ירושלים התאחדו תחת השם הפועל ירושלים.
אז נכון, אנחנו גם בתור יוצר הסרט באותה עונה, הייתי גם... חבר בתוך איזשהו יוזמה לנסות לאחד את הקבוצות האלה בסוף אותה עונת 13-14. לצערי זה לא צלח, ודי חשבתי שאני נתקעתי עם החומרים וכבר לא יהיה. ובאמת היו 6-7 שנים שלא קרה כלום, חוץ מיריבות ספורטיבית, סליחה, עד שבעצם הפועל הוקפאה בליגה ב' בשנת 2019.
זה באמת סיפור מרגש, אתה יודע, ממחיש לך הרבה תובנות, לא רק מהכדורגל, מהחיים בכלל, שאתה יודע, אנשים שאתה הכי אוהב, הכי שונא, זה הקרובים אליך ביותר, היריבות הזו בין הפועל ירושלים והפועל קטמון, כמו שאתה מראה בסרט, חוצה משפחות, ממש בצורה טרגית, שאתה יודע, אנשים לא מדברים אחד עם השני, כי הוא עד של הקבוצה הלא נכונה. קודם כל, אני רוצה לשחל אותך, אם באיזשהו מקום... האם בכית מכל הדברים האלה שראית אותם קורים? ודבר שני, האם עדיין יש אוהדי הפועל ירושלים המקורית שלא סולחים לאיחוד הנוכחי?
אני לא יודע אם בכיתי, אבל אני כאבתי מאוד את החברים שלי שנשארו בצד השני, איך שלא נקרא לזה, או מי שלא הלך, הוא לא יצטרף לפה, לא, זה קצת מסובך.
כן, אגב, הנרטיב שסופר לא מעט, הוא הנרטיב של קטמון כקבוצת אוהדים, כי מדבר בחיבוק מהתקשורת, שגם המון אנשי תקשורת שהיו בצד הזה, ודווקא הצד של הפועל ירושלים קצת נזנח, המיתולוגית, אני מתכוון.
שזה באופן אירוני הופך אתכם להפועל ירושלים האמיתית, כאילו המדוקאים האלה שלא הולך להם. אבל בוא תספר לי, אם יש אצלכם עדיין איזה...
תראו, באופן כללי אני חושב, ולפי מה שאני רואה, שרוב אוהדי הפועל ירושלים היום מוכנים למהלך הזה, שהוא בעיניי מהלך נכון והוגן, ובשביל לעשות שלום צריך לעשות ויתורים, כמו שאומרים. כן, יש קצת מתנגדים, בעיניי זה מיעוט, ואני חושב שבסוף יהיה לזה סוף טוב עד הסוף, וכולם יתחברו למהלך המבורך הזה,
אגב, אתה לקחת את הצד המסקר. אני, כן. איפה היית בצד הרגשי? אתה היית בעד האיחוד, אנטי החבר'ה של קטמון, כי זה לא בא לידי ביטוי בסרט, לקחת באמת את הקטע של לתעד.
אני לקחתי את הקטע של לתעד, להגיד שהסרט הוא 50-50, אני לא יכול, אני אוהד הפועל ירושלים. והשם קטמון מאוד מאוד הפריע לי. עם זאת, הייתי שוב מהאנשים שכן ניסה לעשות איחוד, כן ניסה לדבר עם הצד השני, וזה היה קשה, ושוב, וזה לא הצליח, ואני... כל כך שמח שזה הצליח קצת הרבה שנים אחרי.
עכשיו רק שיחזירו את הכדורגל, שהפועל ירושלים...
הפועל ירושלים צריכה אוהדים בשביל לעלות ליגה. חד משמעית.
כדי שיהיה דרבי ירושלמי שאנחנו מתגעגעים אליו.
שגם אותו נראה בסרט. ואנחנו מתגעגעים אליו המון שנים.
יש שם כמה קטעי ארכיון פנטסטיים גם, מהימים ההם, בכל המגרשים השונים בירושלים.
באצטדיון קטמון הישן.
כן, נכון, גם מאימקה.
בעדיבות ארכיון רשות השידור, אני מניח. תגיד, פרטים טכניים, מתי רואים את הסרט הזה?
אז הסרט משודר מחר במהדורת השבוע של ירון דקל, בשישי אצלנו בכאן 11,
ואני מניח שתהיה צפיית צי בירושלים בעיקר, אבל לא רק.
אנחנו נקווה מאוד. זה לאוהבי כל הכדורגל הירושלמי, ולאוהדי הפועל בפרט.
הכדורגל הישראלי, כי זה סיפור פנטסטי. פלג נתנאל, בהצלחה, תודה, ומי שלא צפה, אנחנו קיבלנו צצה לפני, אבל מי שלא צפה מוזמן, כאמור, מחר במהדורת החדשות בכאן 11. תודה, פלג.
תודה, תודה.
טוב, לפני סיום בוא נחזור למה שפתחנו איתו לבנטל, הנבחרת בסקוטלנד, זה קורה הערב רבע לעשר, בוא נשמע את קפטן הנבחרת ביברס נטחו, מתייחס גם לכל הסיטואציה עם החיסורים בנבחרת, כי בסוף אמנם לא הייתה המבודד היחיד, אבל הנבחרת הגיעה מלכתחילה עם כמה וכמה שחקנים חסרים.
זה באמת אחד המשחקים הכי חשובים, אם לא הכי חשוב בשנים האחרונות לנבחרת ישראל. אנחנו מודעים לזה, אנחנו התכוננו לזה, ויש גם כמובן את עניין הקורונה, פוגע בשתי הנבחרות, והלוואי, אתה יודע שזה יהיה סיפור יפה, ואולי אחד מאלה שבאו לפה בפעם הראשונה, או אחרי הרבה זמן, יעלו אותנו לשלב הבא.
והנה ווילי רוטנשטיינר, שככה אולי קצת מניח ציפיות, הוא מרגיש שסקוטלנד עדיין פייבוריטית.
To be very concentrated, motivated, to have respect for the Scottish team. It's a team under the first 50 of the world. We are number 92. So for me, the favorite is totally clear. And if you speak
אז אומר, הפייבוריטים הם ברורים לחלוטין, הסקוטים הם בתוך ה-50 הטובות של העולם. אנחנו במקום ה-92, כך רוטנשטיינר, כך שהוא מבחינתו, סקוטלנד הוא מת כדורגל, ויש להם מחליפים מספיק טובים. לבנטל, מילת הסיכום שלך, של המשדר הזה.
שכולנו, כל המשדר הזה, בעצם שני נושאים מרכזיים, אחד זה המאבקים בליגה שלנו וכל מה שמוביל, מה שחוגג, והשני זה הנבחרת הערב, שזה הדבר בתקופה הקשה והנוראה והאומללה הזו שכולנו עוברים. אם יש דבר אחד שיכול לאחד קצת את העם הזה, את החילוניים ואת החרדים ואת הערבים והיהודים ואת אתה יודע, את כולם מהפריפריה, מהערים, זה הצלחה של הנבחרת. לכן ניצחון היום ולפחות תודה, לאיזה תקופה או משהו, יהיה קצת אורחות אופטימיות, קצת איזה הישג כלשהו לחגוג אותו, אז כולנו מחזקים הערב יותר מתמיד את נבחרת ישראל והכחול לבן.
היסטוריה והיסטריה, משני הצדדים. עמית לבנטל, תודה רבה.
תודה לך, ליאן וילדאו.
נודה גם למפיקה אורית שולץ, הטכנאי כאן בבאר שבע, שמעון דוקרקר, לקובי ראובני בירושלים, לטל פנינג בתל אביב. ליאן וילדאו מאחל לכם סוף שבוע מצוין, בשורות טובות.